בשיעור הקודם, הרב הרמב״ם ביסס את האמירה שלו, שבעצם כל הדיון שאנחנו מדברים על ייהרג ואל יעבור, הוא דווקא במציאות שאומרים לאדם לעשות מעשה איסור. אבל במציאות שלא אומרים לו בכלל לעשות מעשה, אלא רק לדבר דיבור, במקרה של הישמעאלים הוא גם לא דיבור של איסור, באופן כזה אין בכלל בעיה. כל מה שרוצים להגיד זה להגיד ש... כן, שהשם הוא אלוקים, ואמירה שמוחמד הוא נביאו, היא לא בכלל הציווי של חז"ל, ייהרג ואל יעבור, אפילו בשעת השמד. ממילא, אותם אנשים שחיו בספרד ובמרוקו, והיו בסך הכל צריכים להגיד את המשפט הזה, ולא מנעו מהם גם לקיים מצוות בסתר. זה לא שהוציאו איזושהי בדיקות וזה. אז יכלו לקיים את המצוות בסתר, אז זה מה שהם היו צריכים לעשות, ולא היו צריכים להיהרג. ולא כמו אותו חכם שרצה לפסוק להם אחרת. עכשיו, מי שישמע את ההוראה הזאת של הרמב״ם, אז יגיד, הנה מצוין, אז אני אשאר פה במרוקו, וקיים מצוות בסתר, כמובן שאין בית כנסת, ואין שיעורי תורה, ואין כלום, הכל בסדר. אני בסך הכל אומר איזה משפט, אומר, הולך למסגד, שלשיטת הרמב״ם לכל המסגד היא לא אסורה, גם לשיטת שאר ראשונים ראינו, שללכת למקום עבודה זרה, לברוח לשם שלא יארגו אותך מותר. ככה פסק השולחן ערוך. אז הולך, אפילו אם תגיד שהמסגד עבודה זרה, אין בעיה ללכת לשם בשביל להינצל ממיטה. כל עוד אתה לא משתחווה ולא עושה שום דבר. עכשיו הרמב״ם יגיד, רגע, אל תבין אותי אבל לא נכון. מה אתה שואל אותי, מה אני ממליץ לך? עכשיו אני אגיד לך מה אני ממליץ לך. והעצה אשר אני יועץ לכל אוהביי ולמבקש ממני עצה, שיצא מאלו המקומות. כל אחד יחשוב, בסדר, הוא מקיים מצוות. אבל תחשבו חס ושלום, לא היה פה בית כנסת. לא היה פה שיעורי תורה בין מנחה לערבית. היית מתפלל, תפלל בבית בשביל. לא היית, בציבור לא היה תורה. בציבור לא היה תפילה. בציבור לא היה עבודת השם. כמה זה מחליש. יש כוח גדול לציבור להחזיק את הבן אדם. אז עכשיו כשאתה אומר, אני לא חייב להירג, אז אני קיים מצוות בסתר, נכון שאתה, שזה מותר מה שאתה עושה. אבל זה מצב מסוכן.
זה מדרון,
זה מצב מסוכן. כי אדם צריך את החיזוק הזה של הציבור, ולהיות חלק מציבור שעושה רצון השם. לכן מה העצה שאני נותן? שיצא מאלו המקומות, וילך למקום שיוכל להעמיד דתו, ולקיים תורתו בלא אונס. ולא יפחד. למה שהוא יפחד? וואה, לעזוב ביתו זה בעיה. אתה צריך לעזוב אשתך ביתך, זה ברור. אבל אולי הבנים הגדולים כבר לא יבואו, ואולי רכוש שלך תצטרך למכור אותו במחיר הפסד, כי כולם מבינים שהיהודים עכשיו לא טוב להם פה, אז יהיה הרבה עצה, אז מה עם הפרנסה ומה יהיה עם הדברים? אומר לך הרמב״ם, ולא יפחד, ויעזוב ביתו ובניו. ביתו פה זה בית הבנים שלו, לא אשתו, אשתו איתו. ובניו, הבנים הגדולים שלא רוצים לבוא איתו, יישארו. וכל אשר לא, למה? כי דעת השם אשר הנחיל לו גדולה, וחיובה קודם לכל אלו המקרים הבזויים. הוא מדבר על הפרנסה והרכוש שאתה משאיר שם. זה לא יכול להיות שיקול. אחרי שאנחנו מבינים שלעבודת השם חיוני, של אדם תהיה חברה עובדת השם. והדבר הזה, כשאדם חי שם באונס, הוא חסר את זה. אז ממילא אתה צריך גם להיות מוכן לשלם מחיר כלכלי בשביל להפסיד את זה. ואולי גם קצת מחיר חברתי, משפחתי ואחר. חיובה קודם בכל אלו המקרים בזויים בעיני המשכילים, שהם אינם עומדים בצוואת השם איש שעומד. כל העניינים הכספיים בסוף בטלים. ואדם, מה שהוא עשה רצון השם, זה מה שנשאר אצלו אחרי 120. אז מה אתה אומר? אני, יש לי פה הבית עולה $1,000,000. אז אני אקיים פחות מצוות, פחות זה. אוקיי, הבנתי. עכשיו הגעת 120, מה נשאר לך מהבית? כלום. מה נשאר לך מהמצוות? גם. לא הרבה, כי לא עשית. לא מה שעשית, עשית, אבל סתם עשית הרבה פחות. אז איזה חשבון אתה עושה? איזה חשבון? ולא עוד, אלא אפילו שתי עיירות מישראל. כלומר, עד עכשיו דיברנו במציאות שיש פה מקום אחד שיש גזירת שמד. מקום שני, שאפשר לעבוד את השם. ואיך אפילו יותר מזה. שתי עיירות שאין גזירת שמד באף אחד מהם. שניהם מישראל. אחת מהם יותר טובה במעשיה ומנהגיה, ויותר מדקדקת ונכנעת למצוות מן האחרת, יחויב ירא השם לצאת מאותה מדינה שמעשיה אינה טובים, לאותה המדינה הטובה. נכון? אמר רבי יוסף בן קיסמא, פעם אחת הייתי מלך בדרך, אמר אדם אחד, רצונך שתדור עמנו במקומנו. רבי יוסף בן קיסמא. ואני אתן לך 1,000 דינרי זהב, ואבנים טובות ומרגליות.
אמרתי לו.
אין ידר אלא במקום תורה. שם לא מדובר שהמקום השני, המקום של יהודים. לא היה שם גזירת שמד.
אין שמד, גזירה של יהודים, אין לך שמד.
נכון, בכל זאת, אתה צריך לגור במקום תורה, ולהפסיד 1,000 דינרי זהב.
אבל בפועל זה לא...
בפועל כל אדם מחליט מה הוא עושה עם עצמו.
בשואה, אני
לא יודע. אז לא, שואה, אני לא יודע.
זה מלחמה, זה משהו.
אני אומר על שואה, שואה. הוא חושב, אנחנו כבר לא מציאות אלה, וגם לא נהיה. וכבר הזהו חז"ל שלא ידור אדם במדינה שאין בה 10 צדיקים חסידים. הביאו ראיה על זה מסדום, דכתיב, אולי מצאו שם 10. וכל זה, כשיהיו המדינות מישראל, אבל פה בכלל זו שאלה אחרת, אם היה מקום מן הגויים בישראל עומד שם, על אחת כמה וכמה שהוא חייב לצאת מאותו מקום. יש לזה סייג אחד, שאדם חייב לדור בארץ ישראל, אפילו בעיר שרובה גויים. ולא בחוץ לארץ, אפילו בעיר שרובה ישראל. אבל זה לא מדובר. אתה גם גר בחוץ לארץ, וגם בעיר שרובה גויים, וגם יש שם שמד. אז מה אתה רוצה לדבר? ללכת למקום טוב, וכל שכן, כשיהיו עיניהם עליו, כלומר, שמסתכלים עליו כל הזמן, שהוא לא יוכל לקיים מצוות, שלא יישב שם כלל, ואף על פי שמפיל עצמו לסכנה, עד שינצא מן המקום הרע, שאינו יכול להעמיד דתו כראוי, ויגיע עד... שיגיע למקום אותו, לפעמים בדרך יש קצת סכנות. הדרכים של פעם, זה לא אתה עולה למטוס, מגיע לישראל. בסדר? בכל זאת, זה החיים שלך. זה החיים שלך. בסוף כל מה שבאת לעולם הזה, באת בשביל לעבוד את השם. בסדר, התארתי לך להישאר שם. אבל שלא תחשוב שזה מהדרין. כבר פירוש על ידי הנביאים, שכל הדר בין הכופרים הוא כמותם. לכן אמר דוד עליו השלום, כי גירשוני היום מסתפח בנחלת השם, למור לך, לכבוד אלוהים אחרים. נכון, כשהוא ברח משאול, והוא צריך ללכת למקום שהוא לא מושב שעם ישראל. אז הוא קינה את זה, כאילו הוא שלחו אותו לעבוד אלוהים אחרים. אפשר להסביר את זה גם על זה, שהוא היה צריך לצאת מארץ ישראל. אבל בכל אופן, ככה הוא קינה את זה. הנה שקל דירתו בין הגויים, כאילו עובד עבודה זרה. וכן חייבים החסידים ויראי השם למאוס ברע ובעושיו, ולדבוק בטוב ובעושהו. לכן אמר דוד עליו השלום, הלא משנאיך השם אסנה. ואמר, חבר אני, לכל אשר יראוך. כלומר, איפה שנמצאים אנשים יראי השם, שם אני רוצה להיות חבר. לכן מצאינו באברהם, שמאס משפחתו ומקומו, וברח להינצל נפשו מדעת הכופרים. וכל זה, כשלא יכפו אותו לעשות כמעשה. זה מצב הרבה יותר קל ממצבם של האנוסים שם. אבל כשכופים אותו לעבור על אחת המצוות, אסור לעמוד באותו מקום, באותו צד. אסור פה, זה לא אסור, כי הוא הרבה להסביר למה אין בזה איסור. אלא שמה, שזה עוול, אתה עושה עוול לעצמך, אתה נשאר שם. אלא יניח כל אשר לו, וילך ביום ובלילה, עד שימצא מקום שיוכל להעמיד דתו. או שאפשר להסביר שכל מה שיסביר עד עכשיו, שלא חייב להיהרג. אבל להישאר שם עכשיו זה דיון חדש. והעולם גדול ורחב, בהתנצלות מי שטוען עניין ביתו ובניו, אינה טענה לפי האמת, אך לא פדו יפדה איש. כלומר, הרכוש כבר דיברנו. אני צריך לומר על החברים ועל המשפחה. זה לא נעים, אבל אחרי 120 שאדם עולה למעלה, הוא עולה לבד. כמו שהוא לא עולה עם הבית שלו, הוא לא עולה עם שום בן אדם. ועכשיו שואלים אותו לבד, מה עשית, מה לא עשית. אז כדאי שיהיה לך מה לענות בצורה מיטבית. כי עם כל האהבה למשפחה, אני אומר שוב, חוץ מאישה, כן? אישה, ובנים קטנים אלה הם באים איתך, שאתה אחראי עליהם. ובנים גדולים שלא רוצים לבוא. טוב, לא רוצים לבוא. אתה צריך לדאוג לעשות תפקידך בעולם הזה. לכן, למרות שהקלתי לך שלא צריך להיהרג, ומותר להיות אנוס ולקיים את הנצרות בסתר, זה לא מה שנכון לעשות. מה שנכון לעשות, לעזוב שם ולבוא למקום שיש שיעורי תורה במנחה לערבית, ולשבת בשיעורי תורה האלה. לבוא במקום שיש בית כנסת ויש ציבור שהוא יראה השם, ואתה תושפע מהם, והכל ככה תתעלה במצוות. הוא אומר, לפי דעתי, יכול האדם לסלקם מעולה באותה מילה שאומר, שהיא להודות לאותו האיש. ואחר כך שילך לארץ ישראל לשכון שם. זה גם בסדר שלא יהיה את הפוקוס עליך שאתה בורח, ואז יהיה לך סכנה בבריחה, אז תודה להם. לא חזרתי מזה שאמרתי שמותר להודות. למה? כי אמרנו בשיעור הקודם, כיוון שאין בזה מעשה, זה לא נחשב שמד שאתה צריך להיהרג עליו. שאין מעשה אתה מדבר. שמעת, זה רוחה לעשות עבירה. לא רוחה לעשות עבירה. אז תגיד מה שהם רוצים שתגיד, ואז יעזבו אותך בשקט, ואז תברח. ולא יעמוד בשום פנים במקום השמד, וכל העומד שם, הרי הוא עובר, הוא מחלל שם שמיים, והוא קרוב למזיד. הוא לא יכול להגיד שהוא מזיד, למה? כי כל העמודים עד עכשיו הוא הסביר שהוא אנוס. הוא הסביר למה אונס, רחמנה פטרה. ולכן... אין להם אפילו, אפילו הם לא פסולים לעדות. אפילו זה לא רשע שפסול לעדות. אפילו מי שעושה כל איסור, הוא פסול לעדות. כל לב. אבל זה, אפילו לא פסול לעדות, הוא אמר. אז לכן הוא אומר קרוב למזיד. זה אונס שהוא קרוב למזיד. ואלו שמפתים עצמם ואומרים שיעמדו במקומם עד שיבוא מלך המשיח. יש לי עוד פתרון. אני עכשיו לא רוצה לעזוב את הריחוש שלי. אז מה אני אגיד? שאני לא רוצה לעזוב את הריחוש שלי? אז יש לי מה שאני צדיק, מה אני אומר? אתה מאמין בביאת המשיח שבכל יום שיבוא? מאמין, נכון? אז מחר הוא בא. אז למה צריך לברוח? הוא מחר יבוא.
היום.
היום אפילו, כן. היום בקולו תשמר. וכל הרשעים האלה, מלו יטפל בהם כבר. ואני יוכל לקיים מצוות. ואתה יבצא עם הטענות שלך שאתה רוצה לנסוע למקום אחר ששם צדיקים, זה אולי אתה מראה שאתה לא מאמין בביאת המשיח. הטענות יכולות מאוד מתוחכמות של אדם שהוא... אז אלה שאומרים שהם חכים, ואחר כך יצאו וכו לירושלים, לפי שאינו יודע איך ייבטל מהם השמד הזה, אם לא באופן זה. אלו עוברים הם בעיניי, ומרמים עצמם, ומחטיאים זולתם. ועליהם, אמר הנביא עליו השלום, וירפו את שבר בת עמי על נקלה, לאמור, שלום, שלום, ואין שלום. מתארים, כאילו, מצב טוב, מצב טוב. לא, מצב לא טוב. התארתי לך להישאר שם ולהיות אנוס, וזה לא אומר שזה מצב טוב. כי אין זמן קצוב לביאת המשיח. זה צריך אדם להחזיק בו זמנית שתי מערכות בראש שלו. מערכת אחת שבכל יום שיבוא. נו, אז אולי אנחנו לא צריכים להשתדל השתדלויות ארוכות טווח, כי מילא הוא יבוא? לא. לא. כי אין זמן קצוב לביאת המשיח. כלומר, ודאי כשזה מתנגש עם בעלת השם של כרגע, אז עכשיו זה מה שחל עליך החיוב הזה. אתה לא יכול להיפטר ממנו בטענות של אני מאמין שבכל יום הוא יבוא. עד שיתעלו בו ואמרו עליו שהוא קרוב או רחוק. וחיוב הדת והמצוות אינו תלוי בביאת מלך המשיח. אלא אנו חייבים להתעסק בתורה ובמצוות. כלומר, אין ספק מוציא מדי ודאי. אנחנו לא יודעים מתי יבוא המשיח, זו המציאות.
איך הוא יבוא?
מצפים, אה?
יודעים איפה הוא יבוא.
שיבוא בישראל. זאת אומרת, זו סיבה לבוא לישראל לכאורה. מצוין, אמרת, נכון. אבל אולי הוא אומר, ברגע שיבוא, אז ייסו אותם על כנפי נשרים. אז למה עכשיו ללכת ברגל? אלפי נשארים. ונשתדל להשלים עשייתן. בסדר, אז מה אנחנו, איך אתה יודע אם אתה מספר לעצמך סיפורים, או שאתה בכיוון הנכון, אם את החיוב הברור שיש לך כרגע אתה עושה. אם עכשיו החיוב הברור אתה עושה, אתה בסדר. מה החיוב הברור? לעשות כמה שיותר מצוות, כמה שיותר תורה. זה החיוב עליך ברור. בסדר? ולכן כיוון שאתה לא יכול לעשות שם בתור אנוס, את המצוות כמו שצריך, אז החיוב שחל עליך הוא לצאת משם. והטענה יבוא משיח היא לא טענה. נשתדל להשלים עשייתה, ואחר שנעשה מה שנתחייבנו, אם יזכה השם לנו או לבננו או לבני בננו לראות מלך המשיח, הרי טוב, והיא טוב על טובה. ואם לאו, לא הפסדנו כלום, אלא רווחנו בעשייתנו מה שאנחנו חייבים בו. אבל... אם יעמוד אדם במקומות שיראה מהם כי התורה תיפסק מהם, והמין יובד כעבור השנים. מדען נמצא במקומות בארצות הברית למשל היום. מלא התבוללות. יש קהילות שהן חזקות, הן סגורות. שם אין התבוללות. אבל קהילות שהן לא כאלה, מלא התבוללות. זאת אומרת לו הרמב״ם, אם אתה רואה מקום שהתורה תיפסק מהם, והמין יובד כעבור השנים, והוא אינו יכול להעמיד דתו, ויאמר, אשאר כמות שאני עומד, עד שיבוא מלך המשיח, ויצא מזה שאני בו. אין זה כי אם רוע לב, וביטול הדת והמצוות, ועיבוד גדול. והדת הזאת היא דעתי, והשם מתעלה יודע האמת. הרמב״ם, כמה שבאיגרת הזאת, הוא מאוד נוטה לחסד, ולהסתכל בעין טובה על אנשים, מה שהוא לא יכול לקבל, וראינו את זה גם בשמונה פרקים, זה שכל עקום. שכל מחשבות שהן כאילו מתוחכמות, לא ישרות, שהן כאילו ישרות, אבל מביאות האדם לידי חטא, זה הוא, שם ראינו בשמונה פרקים שהוא כתב, שיכול להיות שנביא יהיה לו מידות לא מושלמות. הוא הביא דוגמאות, איך כל הנביאים האלה מידות לא מושלמות. אבל שכל עקום לא יכול להיות. מי ששכל עקום לא יכול להיות נביא. כלומר, וכאן פה, ופה הוא כאן נוחז, לכן הוא מאוד תקיף בעניין הזה, שאדם מסביר הסברים כאילו תורניים, בשביל לעשות נגד רצון השם.
אני תמיד אומר, אם תיקח מקום מילה תורה ומצוות, זה המילים, שים כסף. תגיד כסף, לא תורה ומצוות. עכשיו בן אדם אין לו יכולת לעשות תורה ומצוות. קשה, הסביבה לא מאפשרת את הזה. שיחשב שהוא לא יכול לעשות כסף כאן. הוא היה אומר, מה, אני חכה עד שיבוא משיח? אולי יכול לבוא משיח? אולי עושה את זה? מי אני אמר מה שאני כאן? אם אתה לוקח את החומר, שאתה כל כך מתאווה לו, ואתה אומר, בוא נניח שזה היה העניין. ולדעתי, זה הקושי שלנו, שמודדים אותנו בסוף, מול הדברים שנמשכנו אליהם.
נכון. איך התנהגת במציאות חומרית? האם גם שם אמרת את התירוץ הזה?
זה הדברים הקשים, זאת אומרת, אתה, אין מה להתחמק. אין מה להתחמק, זאת אומרת, בוא, יש מציאות. זה, פעמים קצת בתסכל. לא פשוט.
טוב. אז אנחנו, ברוך השם, סיימנו בזה את...
האיגרת.
איגרת השמד. בלי נדר, הפעם הבאה נתחיל את איגרת תימן. מה ראינו באיגרת הזאת? תחילתה שהיו אל מועדין, היו איזשהו זרם חדש באסלאם, שהוא... לא כיבד דתות אחרות, לא על אותה מציאות שאתה יכול להיות בין דת אחרת, בחסות הדת שלהם, והוא גזר גזרות שמת. עיקר הגזרה זה להודות בקדוש ברוך הוא קודם כל, להודות באלוקים שבאל אחד, שזה היה בעיה לדתות אחרות, לא היה בעיה לנו, וגם להודות שמוחמד כאילו בכל שליחו. אותם אנשים שהיו בספרד ובמרוקו, שלחו איגרת לחכם אחד, איך להתנהג. הוא אמר להם, במציאות הזאת, אתם חייבים להיהרג. ולא רק שאתם חייבים להיהרג, אלא אם אתם לא נהרגים והולכים למסגד, אז ממילא, גם אם אתם בסתר מקיימים מצוות ומתפללים, זה לא שווה כלום, חבל לכם כבר על הזמן. איבדתם את מדרגתכם כבר, ואין שום משמעות למה שאתם עושים. והרמב״ם, מה?
מתחכם אמיתי?
כן, פנו אליו, לא פנו לרמב״ם, כנראה שהיה בסדר גודל. כנראה שהיה בסדר גודל, והוא גם לא היה מישהו שגר שם. כי הרמב״ם אומר שהוא לא מכיר את המציאות. אז פנו אליו, כן, פנו אליו מישהו שהוא כנראה, הוא לא אומר מי זה, אבל זה היה מישהו משמעותי. בסדר? אז הרמב״ם הוא מפרק את הדברים שלו בכאן הכיוון. בתחילה, קודם כל, הוא תוקף את סגנון הכתיבה ואומר, שאתה, כשאתה ניגש לאנשים, אפילו לא בשאלה כזאת, אתה חייב, אפילו כשאתה אומר בעל פה משהו, תחזור על הדברים שלך לעצמך, 3-4 פעמים, לפני שאתה כותב, אני מהדברים שאתה כותב, מבין שאתה לא חזרת, כל שאתה הולך לכתוב אותם, אז זה לא נכון, זה מבחינת תפיסה. ומבחינת התפיסה של היחסים, של מה עושים בשעת שעת שמד כזאת, אז הוא אומר כמה עקרונות. עיקרון אחד, שאין, קודם כל, אין מציאות כזאת, שאדם חוטא אפילו, וזה לא משנה מה הוא עושה יותר. אין כזה דבר בתורה. בכל מציאות לא משנה מה עשית, זה משנה מה אתה עושה. הוא הביא ראיה שאנשים שעשו, עבדו עבודה זרה, המדרש אומר שידונו אותם על זה שלא ירבו תבשילים. מה זה ירבו תבשילים? זה משרד הרבנן. בסדר? לא. עבדת עבודה זרה, מצוין. עכשיו צריך לערב תבשילים, תערב תבשילים. בסדר? זה יסוד אחד. יסוד שני, שלעולם אונס הוא לא מזיד. באדם שעושה באונס, הוא אפילו עושה איסור. אז הוא לא נפסל בזה אפילו לעדות. שתיים. יסוד השלישי, שכל מה שאנחנו דנים בעניינים של יארג ואל יעבור, כלומר בשעת שמד, זה דווקא במעשה של איסור. אבל בדיבור אין בזה איסור. וראינו גם בשולחן ערוך בסימן קנ"ז, שאפילו אומרים לך להזכיר דיבור של איסור, שאתה משמע ממנו להם, שאתה ממש עובד עבודה זרה, שזה מקרה חמור יותר מכאן, כי לרמב״ם האסלאם הוא לא עבודה זרה, אם אתה יכול להשתמע לשני פנים, זה גם מותר בשביל להינצל ממיטה. ולגבי הליכה למסגד, מעבר לזה של הרמב״ם שמסגד הוא לא מקום עבודה זרה, אפילו לשיטות שהוא מקום עבודה זרה, אז מותר, וזה גם מסג בשולחן ערוך, מותר להינצל ממיטה על ידי הליכה למקום עבודה זרה. לא על ידי להתפלל שם או להשתחוות, אבל הליכה למקום עבודה זרה, מותר. אז בכל המקרים האלה, הרמב״ם מסכם שדוחה את דברי אותו חכם, ואומר שמה שעשו אותם יהודים זה בסדר, והם יכולים להמשיך, וכל מצווה שלהם חשובה. ולסיום הוא אומר, מה נכון? לא להישאר שם. למה? כי החברה, שאנחנו פה נגיד זכינו פה, שיש פה קהילה כזאת שכולם עובדי השם, זה מחזק את האדם, זה מעצים אותו. זה ברור שכל מי שנמצא פה מקיים יותר מצוות, מי שנמצא בסתר מקיים מצוות אצל איזשהו מרתף. ולכן, בכל אופן, אדם מחויב לעזוב את הרכוש שלו, וגם לעזוב את המשפחה המורחבת, ואפילו את המשפחה הקרובה, מסתדרת לבד, קח את אשתו ואת בניו הקטנים מכך, ויגיע למקום שאפשר לעבוד בו את השם ברווח. וזה נכון גם בשתי הערות של ישראל, וכל שכן, בערה של ישראל, ובערה שיש בה שמד. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.